הגענו דף קופה לפעמוד ב' במשנה למטה. נגר שיש בראשו גדוסטרה, רבי אליעזר עושה ורבי יוסי מתיר. כלומר, נגר זה בריח שיש בראשו מעין כדור כזאת, זה גדוסטרה. אז המילה הוא לא משתמש רק לנעילת הדלת ששמים לתוך הבריח, אלא אפשר להשתמש בו גם כמקל לקטוש תבלינים במכתשת. אז רבי אליעזר עושה, כי הוא נראה כבונה, רבי יוסי מתיר. למה רבי יוסי מתיר? הוא אומר, גלוסטרה שבראש הנגר מוכיח שהוא לא חלק מהבניין, אלא כלי שעומד לשימוש, לכן אין איסור להשתמש במשום בונה. ורבי אליעזר עושה, כי הנגר עומד בכל זאת בעיקר לנעילה, ואז המילה, השימוש בו נחשב כאין בניין. אמר רבי אליעזר מעשה בכנסת, כלומר בבית כנסת שבטבריה, שהיו נוהגים בו היתר, היה שם נגר עם רול בראשו גלוסטרה, והיו נוהגים בו היתר לנעול את הדלת בו בשבת, עד שבא רבן גמליאל והזקנים ואסרו להם. אז אם רואים שלכאורה אסור, רבן גמליאל אסר להם. רבי יוסי אומר, לא נכון, איסור נהגו באדרבה, נהגו לאסור, ובא רבן גמליאל והזקנים והתירו להם. כלומר, אדרבה, יש ללמוד ממעשה זה שמותר. אומרת הגמרא על זה, בניטל באיגדו כולי עלמא לא פליגי. כי פליגי בשאינו ניטל באיגדו. ניטל באיגדו זה אומר בנגע שקשור בחבל. אותו חבל הוא חזק, ואם נניח תופסים את זה בחבל עצמו, אז אפשר לטלטל את הנגר על ידי החבל, כי הוא לא יקרה. אז בכל זה, בצורה שניטל באיגדו, שאפשר לטול אותו בחבל הזה, באגד שלו, אז כולי עלמא לא פליגי, כולם מסכימים שמותר לנעול אותו בדלת, כי מכיוון שהוא קשור, ניכר שהתשמיש שלו זה נעילת דלת ולא נהיה כבונה. כי פליגי, מה שני חלקו בעזר רבי יוסי, זה אינו ניטל באיגדו. זה שאי אפשר לטלטל אותו על ידי החבל, שהוא קשור לדלת, כי הוא לא חזק מספיק, ואז הוא נראה כבניין. דמר סבר, כיוון שיש בראשו גלוסטרה תרועת כלי עליו. רבי יוסי הוא זה שסובר, כי יש בנגר הזה גלוסטרה, מילה תורת כלי עליו, ומי שנועל בו לא נראה כבונה. לכן מותר לנעול בו. אבל מר סבר, רבי יוסי סובר, כיוון דאינו ניטל בגדו, לא. הוא נראה כמו בונה. המשנה ממשיכה, הרי אנחנו אמרנו במשנה הקודמת, שנגר שיש בו גלוסטרה, יש מתירים. אבל מה קורה? נגר רגיל. סתם ככה, נגר הנגרר. זה מה שקורה במשנה. נגר הנגרר, כלומר בריח שנגרר על גבי קרקע, שהוא קשור לדלת, אבל הוא קשור עם חוט ארוך כל כך שהוא נגרר על הקרקע. אז אסור לנעול בו, כן? כתוב פה, נועלים בו במקדש, אבל לא במדינה. מחוץ לבית המקדש נראה כבונה, אבל יש בזה רק איסור דרבנן, ואילו במקדש מותר, כי למה מקדש מותר? כפי שאנחנו נראה, אין שבות במקדש, לא גזרו חכמים על איסור דרבנן, על רוב האיסור דרבנן המקדש, מכיוון שאין שבות במקדש, מותר במקדש. אבל לא במדינה, כי במדינה זה נראה כבונה. והמונח, אם יש נגר שמונח לגבי הקרקע, כלומר הוא לא אפילו קשור לדלת, לא שהוא קשור עם חבל ארוך, אלא לא קשור לדלת. כשאחרי שתוקעים אותו בדלת ומורידים אותו, שמים אותו על הקרקע, הוא מונח על הקרקע. אז בזה כאן וכאן אסור, גם במקדש וגם במדינה אסור, כי זה כבר מלאכת בונה מהתורה, זה לא שבות במקדש. רבי יהודה אומר לו, המונח מותר במקדש. רבי יהודה אומר שמה שמונח מותר במקדש, ואילו הנגרר מותר אפילו במדינה, כי הוא סובר שאין בזה גם איסור דרבנן של בונה. הגמרא מרחיבה זה עם ברייתא, תנו רבנן, איזו נגר הנגרר שנועלים בו במקדש אבל לא במדינה? מהו הנגר הנגרר שאמרו חכמים עליו, שבמקדש כן אבל במדינה לא? כל שקשור ותלוי, כלומר הוא קשור, והוא גם תלוי, הוא לא מונח לגמרי לקרקע, הוא ראש אחד מגיע לארץ, זה אני כוונה נגרר, הוא נגרר על ידי צד אחד. רבי יהודה אומר לו, זה אף במדינה מותר, כמו שראינו בסוף המשנה, אלא איזו נגר שנועלים במקדש אבל לא במדינה, כל שאינו לא קשור ולא תלוי ושומתו, מניחו בקרן זווית. מה שמותר במקדש ולא במדינה, זה משהו שאפילו שמים, אפילו לא קשור ולא תלוי, אלא כמו שאמרנו מונח על הקרקע. אמר רבי יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יהודה בנגרר, כאן לדעת רבי יהודה אמר שמואל, מהלכה כרבי יהודה, שאפילו המדינה מותר לנעול בו אם הוא קשור לדלת, למרות שהוא לא תלוי באוויר, אלא נגרר לגבי הקרקע, כמו שאמר. אמר רבא, והוא שקשור בדלת. כמו שאמר, היתר זה רק אם קשור בדלת, אבל אסור לנעול בנגר שלא קשור לדלת, אפילו אם קשור למקום אחר. צריך להיות דווקא קשור לדלת. אומרת דוגמה, הנה, נגיד, לדוגמה, גם אם הוא קשור למזוזת הפתח, צריך להיות דווקא קשור לדלת. אומרת דוגמה, הנה, והרביטב לאיקלה למחוזה, הוא הזדמן למחוזה, וחז להו דאבתה לי באיבר דדה, שהוא ראה אחד נגר שהוא היה תלוי לא בדלת, אלא בבריח של הדלת, בבריח שמעבירים על פני הדלת, נעול אותו, ולא אמרנו ולא מידו, הוא לא מחד בהם כלל. אז אם ככה, לפי רבא, אם לפי רבא שאסור, אלא אם כן זה קשור לדלת, אז למה הוא לא הפריש אותם מאיסור? אלא אומרת מה, הוא ניטל באיגדו רבא, שם היה קשור לבריח הדלת זה בחבל חזק שאפשר לטול אותו באגדו, לטלטל אותו, לטלטל את הנגר זה על ידי החוט, כמו שאמרנו. אז באופן כזה מותר להשתמש בנגר, למרות שהוא לא קשור לדלת עצמה. עוד, רב אביה איקל נהרדה, חז יעלו גברת אבל כקטיר בגמי. אמר, דין לא נתרוקן, רב אביה הזדמן לנהרדה, והראה אחד שהוא היה קשר נגל הדלת בגמי, בחוט של עשב, אז הוא אמר, דלת זו לא נתרוק, לא ינהלו בשבת עם בריח זה, אה? כי החבל הזה לא, כלל לא קשור. למרות שהבריח היה קשור לדלת עצמה, זה כמו שהוא לא קשור כלל, כי זה דבר שהוא, שדבר שהוא קשור למשהו מאוד מאוד חלש, זה כאילו נחשב לא קשור. ביי רבי זרע, נקמז, כלומר יש נגר שנקמז. בדרך כלל הנגר שעסקנו בו עד כה, זה לא נכנס לתוך הקרקע, אלא זה לתוך החור שבסף. כאן מדבר על החור, הוא נפחת, החור הוא דק, ואז הוא נכנס גם לקרקע. אז מה הוא? זה נקמז. נועלים בו, יורד הנגד דרך הנקל בתוך הקרקע. אולי נראה יותר כמו בונה. אז אמר רבי יוסף, מה הייתי בא אליי? מה אתה שואל? לא שמיע ליד התניה נשמת אסור? האם לא שמעת שכתוב נגד שנשמת מדלת, נקרא חבל אסור? אבל נקמז מותר, ורבי יהודה אמר, נקמז אף על פי שאינו נשמת אסור. כלומר, הוא אוסר נקמז. ואמר רבי יהודה אמר שמוע, לך רבי יהודה בנקמז, ותאמה מי? אמר רבי, משום דמחזיק כבונה. כלומר, אין מה לשאול פה, כי אכן מת אמרנו, הנחה כרבי יהודה, ונראה יותר כמו בונה אם זה נקמז ונכנס לקרקע. באמיני רב נחוני בר זכר, אם הבאי עשה לו בית יד, מהו? אם עשה הנגר הזה, ידית, מהו? אולי זה נחשב יותר ככלי. אמר לי, בוכנה, כמה אתה? שאלת אם אתה מדבר על בוכנה, שזה כלי שקודשים בו חיטים וכו'. אמר, כיוון של הנגר יש בית יד, יש ידית, הוא כלי גמור, לכאורה זה מותר. איתמה, אמר רב נחוני בר עדה, עשה לו בית יד, מותר. מעשה בעניין, הוא שרית את דהב בעיר רבי פדת, היה קורחת שהיו מתירים בבית של רבי פדת, מה היו עושים? דהב עמד לו בעשרה, היו צריכים עשרה אנשים, היה כבד, וכדי לנעול עם הקורה הזאת, הדלת, היו צריך עשרה אנשים, ושאלו ידשה, ואז היו מניחים אותו על פתח הדלת, כדי לנעול את הדלת. ולא אמר לו, ולא מודיע, ולא מחה בהם רבי פדת, כלומר, אמר, תורת כלי עלי. יש תורת כלי על הקורה הזאת, מכיוון שאפשר לשבת עליו, הוא לא מוקצה, לכן אפשר לטלטל אותו גם לסגור בו את הדלת, לנעול בו את הדלת. היא עשיתה, דהב במר שמואל, אבל מחזקת אדריבה, כלומר, היה מחתשת בביתו של מר שמואל, שהייתה מחזיקה חצי קור, זה הדריבה, ושרה מר שמואל למי שתידע שהוא התיר מר שמואל להניח אותו על הדלת בשבת, אמר תורת כלי עליה. כלומר, יש גם על זה תורת כלי. כלומר, דברים שייחדו להיות כלים, אז אפשר היה לנעול בהם את הדלת. שלח לרמי בר יחזקאל הרב אמר, נימלן מר, מהלן מילי מעליית אדמת המשמד, רב אסי בכיפה דארבה. אז עכשיו הגמרא מתוך מה שעסקנו בבומיך זה כבונה עוסקים גם באוהל הרי בשבת. אז רמי בר יחזקאל שלח לרב אמרם, תאמר לנו כבודו דברים גדולים, דברים מעולים, דברים משובחים שאמרת לנו משמו של רב אסי. ואיזה דברים? לגבי כיפי דארבה, כיפי דארבה זה מוטות שכפופים לרוחב הספינה כדי לפרוס מחצלת על הספינה, להגן על הספינה מגשם וקור. שלח להכי אמר רב אסי, הנה כיפי דארבה, כשיש את המוטות האלה, בזמן שיש בהם טפח, אינה מי אין בהם טפח ואין בהם מזה שלושה טפחים. כלומר, אם יש רוחב טפח על המוטות האלה, שלצד רוחב, שהם תלויים על רוחב הספינה, עוברים ברוחב הספינה, ואו אין בהם טפח אבל הם צמודים זה במרחק פחות משלושה טפחים, אז למחר מביא מחצלת פורס עליהם, יכול להביא בשבת מחצלת ולפרוס עליהם. למה? כי יש כבר אוהל לפני שבת. מה הייתה מה? מוסיף על אוהל הרי ובשפי דמי. לעשות אוהל הרי בשבת זה אסור. אבל להוסיף על אוהל הרי שכבר קיים, מותר בשבת. ומכיוון שיש רוחב טפח למות הזה, או פחות משלושה טפחים אין מות למות, הרי יש כבר בעצם, יש פה אוהל. אוהל זה גג טפח לפחות. ולכן יש פה אוהל, והוא בעצם על ידי פריסת המחצלת רק מוסיף על אוהל הרי. עוד הלכה בעניין זה, אנו דיכרי דבו לרבונה, אלים שהיו לרבונה, דימה באו תולה, ולילה באו אווירה. ביום היו צריכים צל, אז צריך לחסות עליהם משהו. ובלילה היה צריך דווקא אוויר, לפתוח את הצל, והיו צריכים לדעת מה עושים ביום השבת, כי אז הוא מחסה, הוא עושה אוהל. אז עתה לקם את רב, הוא שאל את רב, להתייעץ איתו, אמר לי, זיל כוח בודיה, לך תיקוח את המחצלת, ושי בו טפח, כשאתה סוגר את המחצלת, סתם כך ביום, כלומר אתה פותח אותו ובעצם קורך אותו, תשאיר אותו פרוס טפח. ואז יש שם גג כבר לפני שבת, ולמחר ביום שבת, פשטה, תפשוט את המחצלת על כולה, אתה יכול לפתוח בעצם את כל המחצלת, הוא מוסיף על אוהל הרי, אתה לא עושה אוהל הרי, אתה רק מוסיף על אוהל הרי, וזה כבר מותר, ושפיר דמי. אמר רב משום הבריחי, הוילון, וילון שתולים בפתח, מותר לנטול, מותר לפרקו בשבת, למה? מותר לקלוט אותו ולהסיר אותו ממקום שבת, כי זה לא אוהל, זה מחיצה. ומחיצת הרי לא אסרו בשבת. בדומה לכך, קילת חתנים, מיטה של חתנים שבראש המיטה ומרגלות המיטה יש מוט, שתי מוטות, כלומר מוט לצד זה ומוטות לצד זה, ופורסים עליהם יריעה כזאת. אז מותר לפורקה ולנטותה בשבת, מותר לפרוס ולהוריד את היריעה הזו בשבת. למה? כי הקילה זה לא אוהל, כי אין שם טפח על הגג. זה מה שאמר רב שישת, אמר רב שישת ברד רב אידי, לא אמרן, אלא כשאין בגגה טפח. אם יש רוחב טפח על הגג, זה כבר יחשב אוהל. אבל אם אין, כי זה יורד ככה בקו ישר כמעט, אז זה מותר. אין בזה גג. אבל יש בגגה טפח, אסור. אפילו אם אין בגגה טפח, ואף כי אין בגגה טפח, לא אמרן, אלא שאין בפחות משלושה סמוך לגג. זה רק אם אין, כל מה שאמרנו שמותר לפרוס או לתלה בשבת, זה כשאין בפחות משלושה טפחים סמוך לגג רוחב טפח. שהמרחק בין שני צידי הקילה הפרוסים משני צידי המוט הוא קטן, שבגובה שלושה טפחים אין רוחב טפח. השיפוע הוא חד, כן? אבל יש בפחות משלושה סמוך לגג טפח אסור. כי אז שוב פה יש פה איזה סוג של אוהל. וכי אין בפחות משלושה טפח, סמוך לגג טפח, נמי לא אמרן אלא שמה, אלא שאין בשיפוע טפח. שהרוחב של השיפוע הוא לא מגיע לטפח, כלומר זה ממש צר. אם הוא מגיע לטפח זה כבר אסור. למה? אבל יש בשיפועי הטפח שיפולי אוהלים, שיפועי אוהלים כאוהלים דמו. השיפוע, אוהלים משופעים, כלומר כשהאוהל נוצר על ידי אלכסון, והוא קצת מוגבע, אז אם יש שם רוחב מסוים, הוא כבר יכול לחשב כאוהלים, יחשב גג, לא רק מחיצה. אמר רב ששת ברד רב אידי סיאנה, עוד לגבי אוהל הרי בשבת, האם מותר ללכת עם כובע בשבת, שיש בו בעצם יוצר איזה אוהל בכובע, אז שערי מותר. למדנו בברייתא שאסור, ותניא אסור, לא קשה דעי בטפח, מה שאמרנו שאסור לחבוש סיאנה, סוג של כובע שבת זה כשיש טפח, יש ברוחב שולב של הכובע טפח, ולכן בעצם זה אוהל, הדלי בטפח, כשאין טפח זה מותר, אלא מעטה שרבית בגלימי טפח, אחר כך זה אסור, מה, אם אתה אומר שאסור לקחת כובע שיש בו שולב טפח, אז גם לקחת תלית ולפרוס אותו על הראש ורוחב טפח זה אסור? לא מצאנו שזה אסור, אלא החילוק הוא אחר. למה ראינו ברייתא אחת שאומרת מותר, ברייתא אחת שאומרת אסור? אלא ככה. או רב שש ברידא רבידא אמר שמותר, והברייתא אמרה שאסור? אלא ככה. הד מיהדא, כד לא מיהדא. תלוי. מה שאמרנו שמותר זה כשמדובר שמהודק היטב על ראשו הכובע. ואז אין חשש שיפול ויבוא לדלתל ברשות הרבים. זה לא קשור בכלל לאוהל, אלא קשור לטלטול ברשות הרבים. הד לא מיהדא. ללכת עם כובע שהוא לא מהודק, יש חשש שיפול ואז ייקח אותו בידיים ויטלטל אותו ברשות הרבים, ולכן אסור חכמים לחבוש אותו בשבת. עכשיו המשנה עוסקת בדלת של ארון או תיבה, משנה הבאה שהגענו, שבעצם יש שני צירים לדלת, בסדר? אז כתוב, מחזירים ציר התחתון במקדש, כלומר, אם נשמט הציר התחתון ממקומו, וציר העליון עדיין ממקומו, אז אפשר להחזיר ציר התחתון של דלת או תיבה שיצא ממקומו במקדש, כן, שבו במקדש, אבל לא במדינה, כי גזרו חכמים לא להחזיר את הציר ממקומו בשבת, ונראה בדיוק למה. ועליון כאן וכאן, אבל אם נשמת הציר העליון כבר, גם במקדש וגם במדינה אסור. למה? כי נשמת הציר העליון ואז הדלת בעצם כולה נופלת. בעצם מופרלת מהארון, והחזרת הציר הוא בונה מהתורה ולא רק שבות. רבי דה אומר עליון במקדש ותחתון במדינה. הפוך, רבי דה אומר שעליון במדינה זה במקדש, כי זה רק איסור דה רבנן, ואם הציר התחתון נשמת אפילו במדינה זה מותר. שואלת הגמרא, תנו רבנן, או שואלת הגמרא, מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, ציר דלת שידה. תיבה ומידל במקדש מחזירים, במדינה דוחקים, ועליון כאן הוכן לא יחזיר. כלומר, ציר התחתון של הדלת, או שידה, או תיבה ומידל, כל דבר כזה, נשמת הציר במקומו, אמרנו במקדש מחזירים, אבל במדינה אסור. אומר, נראה למה. ועליון כאן וכאן לא יחזיר, כפי שראינו במשנה. ומה הסיבה? זה מה שאומרת הגמרא, גזירה שמיתקע, מה שחכמים אסור להחזיר, למקומו את הציר התחתון, גזרה שמתקע, אם יתקע את הציר במקומו בחוזק, או עם פטיש או משהו כזה, אם תקע חייב חטאת, הוא כבר יבוא לאיסור דאורייתא. ולכן מכיוון שאם הוא יתקע, יבוא לאיסור דאורייתא, גזרו חכמים שמתקע. מה איסור דאורייתא? או בונה או מכה בפטיש. של בור, אם מדובר על ציר של בור, יש דלת של בור חפירה בקרקע, או של דוד, או שיציע, לא יחזיר ומחזיר חייב חטאת, שמה לא יחזיר בכל מגן משמעת, לא משנה איזה ציר. למה? כי זה דבר שמחובר לקרקע, דלת שמחוברת לקרקע, זה כבר לא איסור דרבנן של בונה, זה כבר איסור דאורייתא של בונה. ולכן בכל מקרה הוא חייב חטאת, ובכל מקרה בין, לא משנה איזה ציר נשמט, אסור לו בשבת להחזיר אותו. עכשיו המשנה, עוד משנה, משנה אחרונה עכשיו לדף הזה, היא עוסקת בעוד איסורים, איסורי חכמים בשבת. כן, לגבי, אנחנו נראה עכשיו לגבי רטייה. רטייה זה תחבושת שמורחים עליה משחה, מרוחה עליה משחה, וחששו חכמים שימרח את המשחה, ואז יעבור לאיסור ממרח, ממרחק, איסור דורייתא בשבת. אז כתוב, מחזירים רטייה במקדש אבל לא במדינה. מותר גם להחזיר רטייה תחבושת, חתיכת בד שמרוחה עליה משחה במקדש, כי החזרת הרטייה היא לצורך עבודת הקורבנות, תכף נראה, אבל לא במדינה. לא יחזיר את הרטייה במדינה מחוץ למקדש, כי החזרת הרטייה אסורה מדרבנן, שמבוא להחליק את המשחה אמרנו ויעבור לאיסור ממרחק. אז אין שבות במקדש בשביל עבודת הקורבנות, אבל מחוץ למקדש זה אסור. אם הוא בא להניח את הרטייה בתחילה, בפעם הראשונה, לא הייתה לו רטייה, כן? ולהחזיר את הרטייה, הוא שם אותו מראש. אז כאן הוא כאן אסור, גם במקדש וגם במדינה, כי גזור אמנם, לא גזור חכמים במקדש, אבל כל זה כשיש צורך בעבודת הקורבנות, אבל אם הנחת הרטייה בתחילה, אז זה לא צורך בעבודת הקורבנות, תכף נראה את זה יותר בגמרא. נסביר את זה כבר עכשיו דרך המשנה. מדובר במשנה בעצם בכהן שהוריד את התחבושת לצורך עבודה, כי אסור לכהן לעבוד עם תחבושת על היד שלו, כי היא חוצצת בין היד לבין הכלי השרת שהוא עובד בו, והחציצה כמובן פוסלת את העבודה. לכן המשנה מתירה לכהן להחזיר את התחבושת אחרי עבודה, כי זה בשביל החזרת הקורבנות. אבל יתירו חכמים רק שיש פה צורך, יש פה צורך לעבודת הקורבנות, אבל לא לשים אותו בתחילה, שזה כבר לא צורך לעבודת הקורבנות, כפי שנראה בגמרא. תנו בנן, רטייה שפרשה מעל גבי מכה מחזירים. כלומר, אם רטייה נפלה מעצמה מעל מכה, מחזירים בשבת, אפילו במדינה. למה? כי נפילת רטייה מעצמה היא לא שכיחה, ולכן לא גזרו חכמים על זה. ורבי יהודה אומר, אם התחבושת נפלה לגמרי, אסור להחזירה בשבת. הוחלקה למטה, אבל אם הוא רק הוחלקה למטה, כלומר, אם באמת נפלה לגמרי, אסור להחזיר בשבת. אבל אם הוא רק זזה ממקומה, הוחלקה למטה, אז הוא מותר לדוחקה למעלה. או למעלה, דוחקה למטה. הוא מגלה מקצת הרטייה, ואם הוא רוצה לטפל במכה בשבת, אז הוא מגלה מקצת הרטייה. כמו שאמרנו, הוא יכול להגביע מעל המכה, אחד הצדי התחבושת ומקנח פי המכה, יכול בעצם לנגב חלק מהמוגלה שיוצאת או משהו כזה, וחוזר ומגלה מקצת הרטייה, וגם יכול לעשות את זה לצד השני, אבל לא להוריד את התחבושת לגמרי. הוא מקנח פי המכה, הרטייה עצמה לא יקנח, אבל את המשחה עצמה עם הרטייה, את הרטייה עם המשחה לא יקנח, כי אז הוא מחליק את המשחה, הוא ממרח, ואם ירח חייב חטאת. זה אחד מהמתי מלאכות. אמר רבי דאמר שמוע הלכה כרבי יהודה, שרבי יהודה אומר, אם נפלה לגמרי תחבושת, אסור להחזירה בשבת. אמר רב חיסדא, לא שמענו שמותר לפי תנא קמא, אלא שפרשה על גבי כלי. כל מה שאמרנו, כך אומר רב חיסדא עכשיו, שמותר לפי תנא קמא, זה נפל לגמרי מעצמה, זה רק נפל לגבי כלי, לגבי כרית או משהו כזה, אבל אם פרשה על גבי קרקע, אם הרטייה נפלה על גבי קרקע, ולא על גבי כלי דברי הכל אסור. כי אחרי שנפל על גבי קרקע, זה נחשב בעצם ההחזרה כמו לשים אותו מחדש. אבל יש דעה שחולקת, אמר ברב אשי, אבא כמינה כמה דעה, ואני הייתי עומד לפני אבא, כמו לפני רב אשי, הייתה רטייה מונחת על המכה, שלא נפלה לי, אבי סדיה, נפלה הרטייה על הקר, וקמה עד עליי והוא החזיר אותה. אמר לי, לא סבל, אמר לי, עד אמר רבחי, זה מחלוקת שפרשה גבי כלי, אבל פרשה גבי קרקע אסור, אתה לא סובר שזה המחלוקת שלהם, שזה אפילו את הנקה, ואמר שמה נחק רבי יהודה, משהו שרבי יהודה אומר, גם אם נפלה לכלי זה אסור. אז אמר לי, לא שמיר לי, כלומר, לא סביר לי, כלומר, אני באמת לא סובר כך. לדעתו, ולכן לדעתו המחלוקת לא נכון, אלא גם אם נפל, אם זה נפל מעצמו, אם הרטייה נפלה מעצמה, גם אם זה נפל לקרקע, לפי חכמים זה מותר, מילה לפי רבי יהודה, זה יהיה מותר אם זה זז במקומו, כלומר זה יהיה אסור, אבל לפי, באמת לפי זה רבה שסובר, שמחלוקת גם לא פירוש החכמים, וגם, בעצם לא, פה, כנראה הוא צריך לומר פה, כי הרי הוא החזיר את זה, לכאורה הוא לא פסק רבי יהודה, אלא הוא אומר שגם רבי יהודה, טוען בעניין הזה שזה מותר. ככה אני רואה שרשי מפרש פה, שהוא אומר, נפלה על גבי כלי, גם רבי יהודה מודה שמותר. כלומר, הוא צובר שחכמים אומרים שנפל על הקרקע זה מותר, ועל זה המחלוקת. שרבי יהודה מודה אם זה נפל על כלי, ולכן אם זה נפל על בי סדיה זה היה מותר. איפה הגענו למשנה האחרונה, בקוף ב' עמוד ב', נראה את זה בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.